המעבר מהאירוסין לנישואים הוא נעשה על ידי חופה. ונחלקו הראשונים מהי חופה. ארן כאן בתחילת המסכת, ארן אומר שמביא שתי דעות. יש אומרים שחופה היינו ייחוד, שהחתן מתייחד עם הקלה, במקום סגור, ייחוד הראוי לביאה, זה עושה את הגדר של חופה. ואומרים את זה על פי הגמרא שלנו בהתחלת המסכת, שאם הגיע הזמן ולא ניסו, אבל הניסויים מעוקבים מפני שהאישה לא תאורה, אז בעצם הוא פטור מלתת מזונות, מפני שהיא לא אוכלת בשלו, משלו, כי הוא לא יכול לשאת אותה. למה? כי היא אסורה עליו. וסימן שעניינה של החופה זה ייחוד, היא צריכה להיות מותרת לו. אז יש אומרים שחופה היינו ייחוד. ויש אחרים שחולקים, ואומרים שחופה עניינה הבאה לביתו, כמו המשנה שמדברת בפרק רביעי, שמסר האב לשלוחי הבעל, אם ברגע שהאישה מגיעה לביתו של בעלה, זה הגדר של חופה. הרמב״ם, בפרק י' מלכות אישות, הרמב״ם אומר שצריך את שניהם. לשונו של הרמב״ם כך, הרוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים, כל זמן שהיא בבית אביה, כולי. עד שיביא אותה לתוך ביתו, ויתייחד עמה, ויפרישנה לו. וייחוד זה, הוא הנקרא כניסה לחופה. והוא הנקרא נישואים בכל מקום. כלומר, הרמב״ם בלשונו אומר כך, עד שיביא אותה לביתו, ויתייחד עמה, ויפרישנה לו, וזה ייחוד שנקרא כניסה לחופה, זה הנישואים בכל מקום. כלומר, צריך את שניהם. גם אהבה לביתו, וגם ייחוד. והשולחן ערוך, מביא בסימן נון ה', הוא מביא את על שולחן ערוך מביא את דעת הרמב״ם, וברמה מביא עוד וכמה דעות מה זה חופה. יש אומרים, הרמה אומר, לחופה אינו ייחוד, כמו שכתוב במחבר רביעי, שחופה זה אהבה לביתו וייחוד, אלא יש אומרים דחופה אינו ייחוד, אלא כל שביה חתן לביתו לשם נישואים, זה כבר חופה. לא צריך ייחוד, מספיק להביא לביתו לשם נישואים. ויש אומרים שהחופה היא שפורסים סודר על ראשה בשעת הברכה. זה לא מה שאנחנו עושים היום, המצאות האלה. זה הסודר שעל ראשה בשעת הברכה, זה אולי מה שהחתן הולך לחסות את הקלה, ופריסת הסודר על ראשה, זה הגדר של חופה. ויש אומרים, לחופת בתולה משיצא בינומה. זה כבר חופת בתולה. והמנהג פשוט עכשיו, לקרות חופה, מקום שמכניסים יריעה פרוסה, על גבי כלונסות, ומכניסים תחתי החתן והקלה ברבים, ומקדשה שם, ומברכים שם ברכת ירוסים ונישואים, אחר כך מוליכים אותם לביתם ואוכלים ביחד מקום צנוע, וזה החופה הנוהגת עכשיו. כלומר, מה שאנחנו מכירים חופה, כמו שכולם קוראים חופה היום, זה שמכניסים את הקלה, את החתן ואת הקלה, מתחת היריות, ודעת החופה. אחר כך הם הולכים לאכול ביחד. הבית שמואל אומר, מנהג שלנו לצאת כל הדעות. היינו ביום שישי, ביום ו' בבוקר, בדרך כלל היו עושים חופות ביום שישי, מפני שלא היה כסף לעשות סעודה סעודה, אז היו עושים חופה ביום שישי, והסעודת שבת היא גם הייתה סעודת החתונה. אז ביום שישי, ביום ו' הבוקר מכסים ראש הקלה בסעודה, ולערב, בעת הקידושין וברכת חתנים, פורסים עירייה על גבי כלונסאות, ומעמידים לשם החתן והקלה, ומברכים ברכת האירוסין ונישואין. אבל עיקר החופה הוא מה שאוכלים החתן והקלה יחד אחר החופה. לכן יש למנוע באותה שעה לקנוס שם רבים, ולפי זה צריכים להיזהר שאכילה זו תהיה לפני שבת, כיוון שעיקר החופה, מה שכתבו, יש למנוע לקנוס שם רבים, משמע מועטים יש לקנוס שם, וזה לא יכול להיות, כי חופה זה צריך להיות איחוד. אם כן, אומר הבית שמואל, שלא ייכנס, שלא יקנוס לשום אדם, שלא ייכנס לשם, כדי שזה יהיה איחוד גמור. זאת אומרת, הסדר שאנחנו נוהגים לעשות כל הדעות ביחד. אבל כפי שראינו, שיש בזה דעות שונות. מה עיקר עניינה של החופה? איחוד, אבל לביתו, כנוסות האלה שנוהגים לעשות. היום מתהפכו הסדרים, כנראה בענייני החופה זה צריך להיות חיבוב בין אשכנזים וספרדים. אשכנזים נוהגים איחוד כמו המחבר, הספרדים לא איחוד דווקא כמו הרמה. זה לחבר את כל ה... זה עניינה של חופה, לחבר את כל הצדדים ביחד. והנה, יש מחלוקות ושאלות רבות בקשר לגדרי החופה. החופה צריכה עדים? צריך שיהיו עדים בחופה, כמו שיש עדי קידושין, שהם עדי קיום, שבלעדי העדים, עדי קידושין, אין בכלל קידושין. האם צריך גם בחופה שיהיו עדים, ובלי עדים החופה לא מתקיימת? שואל את זה אור שמח כאן, בהלכות אישות בפרק י'. הוא מתלבט האם מכיוון שבן קורחו היא כבר אסורה, וכל מה שאנחנו אמרנו שצריכים עדי קידושין, לעומת קניינים שבהם לא צריכים עדים, כי בכל קניינים, קניינים המוניים, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. בקידושין אנחנו אומרים שכיוון שהיא, שזה חב לאחריני, כי מה שהיא נסרה, מה שהוא מקדש אותה, הוא אוסר אותה על אחרים, אז לכן צריך שיהיו עדי קיום, כי הודעת בעל דין לחייב אחרים, לא, אי אפשר, זה לא דעת בעל דין. אבל עכשיו שבן כה וכה מקודשת כבר אסורה, אז אולי כאן הודעה תועיל. כך דן בדבר, לא שמח. אין כל כך מקורות לזה, אם באמת מקורות ראשוניים בגמרא, אין. אם צריכים עדים לחופה או לא צריכים עדים לחופה. המשנה למלך, בפרק ג' מלכות אישות, הלכה י', הוא מביא מחלוקת, אם יש חופה לקטנה פחות מבת ג' שנים. אב יכול לקדש את ביתו משעה שנולדה. והקידושין, קידושין דאורייתא. כי הבת היא ברשות האב, כל עוד שהיא קטנה, והאב יכול לקדש את ביתו. האם הוא גם יכול להשיא אותה? אחרי שהוא קידש אותה, האם גם יכול להשיא אותה? משנה מלך דן בדבר, מעריך, נסתפקתי במי שקידש ביתו קטנה פחותה מבת ג' שנים ויום אחד בכסף או בשטר, דקיימלן שיש את איש גמורה, אם הכנסה אביה לחופה, היא חופתה חופה וחשיבה כנשואה, או דילמה חופה דפחות מבת ג' שנים, לא חשיבה חופה, ואבי ארוסה. נפקא מינה כמובן, ליושה, להתעמלה, ולדון לבועלה בחנק עם בעליה אחר 3 שנים ויום אחד וכו'. המשנה למלך אומר שרשי בסנהדרין משמע ממנו שפחות מבת 3 שנים אף על פי שקידושי הקידושין אבל אין חופתה, אין החופה. אין חופה לקטנה פחות מבת ג' שנים. והמשנה למלך אבל מביא רשב"א שמשמע ממנו שאפשר גם לעשות חופה לפחות מבת ג' שנים ויום אחד. צריכים לברר את המחלוקת הזאת. זאת אומרת, זה תלוי ביסוד של גדרי חופה. ההגעות מימוניות בפרק כ"ב מהלכות אישות, דן בשאלה אחרת. קטנה שנתקדשה על ידי אביה, והיא מקודשת מדאורייתא, ואביה מת בעודה קטנה, האם הבעל יכול להכניס אותה לחופה? אין לה אבא, היא קטנה, אין לה דעת, צריך לדעת, צריכה להקנות את עצמה, צריכה להכניס את עצמה לרשותו של בעלה, ואין לה דעת. האם אפשר להכניס אותה לחופה, או אי אפשר להכניס אותה לחופה? והוא מביא שם מחלוקת. יש שם דיון, הרי מצאנו שקטנה אפשר, אם אביה מת, אז אמא ואחיה יכולים לקדש אותה ולהשיא אותה, וזה קידושין דרבנן. אבל עכשיו שאנחנו מדברים כאן בקידושין, ואז תקנו חכמים שאפשר לקדש, ואפשר להשיא מדרבנן. אבל כאן שהקידושין היו דאורייתא, אין תקנת חכמים לעשות נישואים, כיוון שהיא כבר מקודשת לאדם, אז לא נמצאת לבדה, לא תקנו חכמים כאן. האם הוא יכול לקדש אותה, האם הוא יכול להכניס אותה לנישואים, הבעל, להכניס אותה לנישואים, או לחופה, או שאיננו יכול. שם הוא מביא שתי דעות, רבינו אפרים אומר שאי אפשר להכניס אותה לחופה, ורבינו תם אומר שכן אפשר. האם אפשר להתנות תנאים בחופה? כלומר, אדם מכניס את האישה לחופה בתנאי שהיא תיתן לו כסף או בתנאי אחר, הוא עושה תנאים. אם היא בסוף לא תיתן, החופה תתבטל. האם ניתן לעשות תנאים בחופה או לא תנאים? או אי אפשר לעשות תנאים? זה גם כן חוקר האור שמח. האם אפשר לעשות שליח לחופה? במקום שאי אפשר לעשות שליח, אי אפשר לעשות תנאים. כל הדברים הללו לא נכתבו במפורש, ודנים בהם אחרונים. מה הגדר של חופה? יש חופה לקטנה וכדומה. באמת השאלה היא תלויה בהגדרה בדיוק מה פועלת, מה עניינה של החופה. התוצאות של החופה, מה עושים הניסויים אנחנו יודעים. כתוצאה מזה הבעל חייב לאשתו חיובי ממון, חיובי איסורים, שהרגסות ועונה, האישה חייבת לבעלה ממעשה ידיה שלו, מדרבנן, הרבה חיוביים, האישה חייבת לבעלה, יש דיני איסורים, דיני נדרים, שמשעה שהאישה נשואה, אז הבעל מפר נדריה, לפני כן לא מפר נדריה, יש הרבה חלויות של הלכות, דינים, איסורים, המונים ואישותיים, בזה שהאישה נכנסת לנישואים, נעשית נשואה. אז מה באמת הגדר של החופה? האם זה פעולה קניינית? חוקרים את החקירה הזאת גם בקידושין. קידושין שזה בעצם מכניס האיש את אשתו ונהיית שלו, והאישה נקנית בשלושה דרכים. האם זה... כאן יש חלות איסורית, ומזה תוצאות אולי גם המוניות, או זה דין קנייני, לא דין... מהקניין יש תוצאות, בכיוון שהאישה היא קנויה לו, אז היא אסורה לאחרים וכדומה. האדם אומר בלשון הרי את מקודשת לי, כלומר עושה פעולה של הקדש. ומצד שני אדם יכול לקדש את אישה בלשון קניין, שהרי את קנויה לי. אז אולי פועלים כאן שני הדברים ביחד. וכן בחופה. יכול להיות שחופה, מכיוון שחלים כאן כל חלויות של חובות ממוניות, זה גדר קנייני. עוד שלב של קניין שהבעל מכניס את אשתו לרשותו, וכתוצאה מזה כל הדינים הנובעים מהקניין הזה. כל האיסורים הנובעים מהקניין הזה, בעצם זה קניין. או אנחנו יכולים להגיד, לא, לא כן. כל עניינה של החופה זה שינוי בגדר האיסורי שבדבר. התוצאות הממוניות שיש, כיוון שהאישה היא כבר נשואה, אז יש כתוצאות הלכות ממוניות, אבל יסודם בעצם זה בגדרי איסור. השייכות שבין איש לאשתו זה לא שייכות ממונית, זה שייכות דינית איסורית. יש אחר כך כל מיני חיובי ממון, אבל בעצם הקישור שביניהם זה לא שאישה היא שייכת לבעלה, במובן הקנייני, כמו אוהבת, כמו שפחה, היא לא שייכת לבעלה, היא שייכת באופן נפשי, אישותי. אז יכול להיות שכל העניינה של החופה זה ליצור את הגדר האיסורי הזה, האישותי הזה, ומזה נובעים כל החיובים וכל התוצאות שאחרי שאשתו, אז יש כל הדינים הנובעים מזה. יכול להיות שצריכים שהחופה באמת מכילה את שני הדברים גם יחד, גם קניין וגם איסור. ויכולה להיות גם אפשרות שלישית, שבעצם כל החיובים שנובעים שיש בין איש לאשתו, זה לא כתוצאה ממעשה פעולה כזה, פעולה קניינית שאני עכשיו עושה, הבעל עושה באשתו, ועכשיו מכבר עשה את הפעולה הקניינית או האיסורית, או האקט הזה המעשי, שהוא בעצם יוצר את כל החיובים הנובעים מהמעשה הזה. אפשר לומר שלא, שכל החיובים הם בעצם חיובים, איש נשוי, יש לו כך וכך חיובים לאשתו, אישה נשואה, יש לה כך וכך חיובים לבעלה. הפעולה של החופה היא רק מימוש החיים המשותפים, שעכשיו קודם כבר עשה קניין קידושין, והיא כבר, האישה שייכת לו, אבל הייתה השייכות הזאת שייכות מופשטת, עוד לא ממשו את הקידושין, ועכשיו החליטו, מעכשיו אנחנו כבר נחיה ביחד, עכשיו אנחנו נעשים נישואים. המעשה של הנישואים לא יוצר חיובים, המציאות של הנישואים היא יוצרת את כל החיובים. כיוון שהם נישואים, אז יש כל החיובים הנובעים מחיובי נישואים, איש ואישה חייבים זה לזה, חובות שונים. הפעולה הזאת היא רק גילוי מילתא. היא לא פעולה יוצרת, היא פעולה מגלה. הם החליטו, זהו. קודם היה קידושין, עכשיו בואו נממש את הקידושין האלה בפועל. והמימוש בפועל, להתחיל לחיות חיים משותפים. ביטוי לחיים משותפים זה החופה, שהחופה מגלה את העניין הזה שמעכשיו הם כבר חיים ביחד. לכאורה, אולי בזה נחלקו הדעות, איך עושים חופה. אם חופה זה הבאה לביתו בדווקא, ולא ייחוד, אז יכול להיות שבאמת כל עניינה של החופה זה פעולה קניינית כזאת. מכניס אותה לביתו, לרשותו, הוא קונה אותה, הוא זוכה בה. ממילא חיים יחלים כל החיובים. אם חופה היא דווקא ייחוד ולא הבאה לביתו, אז פירושו של דבר שכל עניינה של החופה זה משהו אישותי, זה לא משהו קנייני בכלל, זה משהו גדר איסורי. עכשיו הוא מתיירד איתה, לא שהוא ברשותו עכשיו. זה שהם יחד מבחינה כמו זוג, איש ואישה, זה עושה את הפעולה האיסורית, וממילא חייבים כל מיני חיובים ממוניים גם כן. וכפי שאמרנו, יכול להיות שצריכים לעשות שני חלויות, גם ממונים וגם איסורים. הר"ן אומר שיש אומרים שחופה היינו איחוד, יש אומרים שחופה זה אהבה לביתו, אולי בזה חולקים, האם זה מעשה קניין או זה מעשה איסורי, חלות איסורית שחלה כאן. הרמב"ם אומר שצריך את שניהם. זאת אומרת שהרמב"ם אומר שבאמת זה מורכב. הקשר בין איש לאישה הוא גם קשר ממוני, גם בעלותי כזה, וגם קשר איסורי. צריך לעשות הבאה לביתו ואיחוד. ואם לא יעשה אחד את שניהם, אז זה לא שלימות של נישואים. והדעה שאומרת שהחופה זה יוצאת בינומה. מה זה אינומה? איזה, מה איזה קניין זה? זה, מה זה? זה כמו כן, זה משהו, כאילו, זה משהו סמלי בלבד. או שמכניסים אותה ואותו יריעה פרוסה על גבי כלונסאות, ומכניסים תחתי החתן והכלה ברבים, ושם מקדשה, ומברכים שם ברכות האירוסין ונישואים. מה, אין כאן לא איחוד, ואין כאן לא אהבה לביתו, מה זה הדבר הזה? איזה מין קניין, איך הקניין הזה פועל? אם נגיד, שכל עניינה של החופה, זה רק לגלות גילוי מילתא, הם מעתה, הם ממשו את הקידושין בפועל, אז זה בדיוק מה שמבטא את הדבר הזה. הם יושבים ביחד, אוכלים ביחד, מקום צנוע, כמו זוג. והבית שמואל רוצה שזה יהיה ליבא דכולי עלמא, זה אומר שצריך להיות, שממש יהיה ייחוד. אבל בלשון של הרמ"א, זה לא צריך להיות ייחוד. הם ביחד, הם יושבים כמו זוג אוכלים, אף פעם מקודם לא אכלו ככה. מקודם לא היו ביחד, עכשיו הם ביחד, מי אתה? הם זוג. זאת אומרת, זה לא איזה מעשה קניין שקונה ומחייב את כל התוצאות של החיובים של נישואים, אלא זה מציאות, יצירת מציאות, עכשיו הם זוג. וממילא, עכשיו, כיוון שהם נישואים, כיוון שהם החליטו להיות, שהם לבצע, לממש את החיים המשותפים, אז מהרגע הזה, זוג שחי ביחד, יש לו חיובים זה לזה, והחיובים האלה הם ממוניים וגם איסוריים. כאחד. ואני חושב שלפי, אם אנחנו אכן כך נפרש את הדברים, אז יש לנו אולי תשובות לשאלות שהתעוררו כאן, האם צריכים עדים לחופה? אם זה מעשה קניין, יכול להיות שכן צריך עדים. אם זה מצירת מציאות שבעצם הם כבר, הוא קידש אותה, ועכשיו הם רק עושים את המציאות הממשית, המימוש הממשי של הנישואים, לא צריכים בשביל זה עדים? האם יש חופה לקטנה פחות מבת ג' שנים? אם זה קניין, אז האב יכול להקנות את ביתו גם לנישואים. הוא מכניסה לביתו, הבעל מכניס אותה לביתו, עכשיו היא ברשותו, והיא נשואה לו. אם אנחנו נגיד שעניין החופה זה הגדר האיסורי, הייחוד, שעכשיו הם זוג נשוי, לא שייכת לו ממונית, אז פחות מגמל שנים היא לא ראויה, לביאה, לא אז אין ייחוד. אם אין ייחוד, אין חופה. כל העניינה של החופה זה הייחוד האישותי, וזה לא יכול להיות לפני כן. השאלה אם זה ממון או איסורים. אותו דבר, היא קטנה שנתקדשה על ידי אביה, והקידושין היו קידושין דאורייתא, ואביה מת. עכשיו, האם היא יכולה להכניס את עצמה לחופה? האם הבעל יכול להכניס אותה לחופה? אין לה דעת. אם צריך קניין, אז היא לא יודעת לקנות את עצמה. היא קטנה, היא לא דברה דעת. אבל אם זה לא עניין שמעשה קניין, זה עניין שמימוש בפועל הקידושין, יישומם בפועל עכשיו. הקידושין היה על מנת שאחר כך הם יהיו זוג נשוי. אלא זה הסדר שמקודם מקדש אותה, אחר כך הוא נושא אותה. הנושא אותה זה פשוט מימוש בפועל. לא צריכים בשביל זה עדים, לא צריכים בשביל זה קניינים, אז גם קטנה יכולה להיכנס לנישואים. האם אפשר לתות תנאים? אפשר על ידי שליח? נו, ודאי שייחוד אי אפשר לעשות על ידי שליח. אבל לביתו יכול להיות שמסר האב לשלוחי הבעל, אז היא כבר ברשותו של הבעל. אבל זה רק אם אנחנו אומרים שהבאה לביתו היא הגדר של נישואים, אז יכול להיות על ידי שליח, אבל לא יכול להיות על, אם זה גדר האיסורי, הוא הגדר העיקרי שבחופה, זה לא אפשרי. אנחנו עוררנו עוד, יש עוד דיון שהמשנה למלך דן בו, זה בפרק י' מלכות אישות, שאנחנו עסקנו בו, אז המשנה למלך דן בשאלה, נסתפקתי אם בעינן שיהיו קידושין קודמים לחופה, אבל אם קדמה חופה, אף שאחר כך קידש, מכל מקום לא מעני החופה הקודמת להחשיבה כנשואה. עוד דילמה, כל שהיה שם חופה וקידושין, הרי כנשואה. ואף אם קדמה חופה לנישואין. זאת אומרת, האם יכול להיות חופה לפני קידושין? אנחנו ראינו כאן שיש אומרים, הרמ"א הביא, יש אומרים שיצא בעינומה, או שפורסים סודר על ראשה, זה ודאי לפני הקידושין, מה שפורסים סודר בראשה בשעת הברכה, ואחר כך הוא מקדש אותה. או אם אנחנו אמרנו שמכניסים עירייה פרוסה על גבי כנסות, בעצם הסדר הוא שקודם היא נכנסת שם, הם נכנסים שני בני הזוג, עוד לא היה קידושין, ושם מקדשים ועושים נישואים. אבל אם עשו את הדבר הזה בצורה אחרת, כלומר מקודם הוא עשה את החופה, ואחר כך קידש את האישה, האם יכול להיות כדבר הזה? לכאורה אומר המשנה למלך, הצד הראשון נראה יותר, כלומר דבינן שיהיו קודמים הקידושין לחופה, דילואבלה, אם עדיין אין קידושין, חופה כמנדלטה. אך ראיתי לרמב"ן בחידושה, שהוא אומר, מוכיח בגמרא במסכת קידושין, שמשמע מזה, שיכול להיות שנכנסה לחופה בלא קידושין. עוד לפני כן ואחר כך. כלומר, השאלה, איך כהן גדול יכול לקדש את האישה, איך יכול לקונסה? בכל אופן, אז משמע מהרמב"ן שיכול להיות חופה לפני קידושין. הוא מביא שבתשובת מסעת בנימין, ויש גם עוד אחרונים, שהם כתבו שחופה קודם קידושין לא קנה כלום. באמת, הסבירות של איך יכול להיות חופה קודם קידושין? מה זה? זה סדר, הסדר הוא שקודם הוא קונה אותה בקניין, ואחר כך הוא מכניס אותה לנישואין. הסדר של התורה גם כן, יש ארוסה ויש נשואה. לא יכול להיות נישואים לפני רוסים. ולכאורה זה גם תלוי במה שאנחנו חקרנו. חופה שלפני נישואים היא כמובן שאין לה שום חלות, שלפני קידושין, סליחה, חופה שלפני קידושין, היא לא פועלת שום חלות לפני הקידושין. השאלה אם עשו חופה, ואחר כך הוא מקדש אותה, אז בבת אחת היא נעשית לנשואה, מקודשת ונעשית, וחל עליה גדר הנשואים. לא שהקודם היא הייתה נשואה, אבל עדיין לא הייתה מקודשת, ועכשיו היא נהיית מקודשת, זה בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות הדבר הזה כמובן. אבל האם החופה שלפני הקידושין, היא מועילה כאשר יש קידושין, ואז כבר יש חופה. אם זה מעשה קניין, אז איך אפשר לקנות מקודם? אבל אם זה גדר של ביטוי שהוא מתמשך, שהוא לא עכשיו, הוא לא עושה שום דבר עכשיו, אלא הוא נותן, מכניס אותה, כמו שראינו, אינומה, יושבים ביחד, אוכלים ביחד, ואז הוא מקדש אותה. אז בבת אחת חלים כמובן הקידושים והנישואים כאחד. הפעולה הזאת הייתה מקודם. אם זה היה פעולה קניינית, נגיד הביתו היא צריכה להיות פעולה קניינית. הוא מביא אותה לביתו ואחר כך הוא מקדש אותה. אז זה לא עובר למפרע. כמו קניינים, שאם אדם מכניס, אדם רוצה לקנות בקניין חצר, בקניין רשות, אז הקניין הוא בשעה שהוא מכניס. אם הוא בשעה שהוא הכניס הוא לא קנה, אחר כך החפץ לא יכול לעבור לרשותו בתורת חצר, כשזה נמצא ברשותו, נמצא בחצר, ולא היה מקודם שלו, ועכשיו זה נפח להיות שלו, בגלל שזה בחצרו. צריך הכנסה לרשותו. זה מעשה הקניין שקונה. אז אם נגיד שחופה זה מעשה קניין של הבאה לביתו, אז יכול להיות שאי אפשר לעשות חופה לפני הקידושין. אבל אם עניינה של החופה זה יצירת המציאות, ואז אני יכול להגיד יותר מזה, אמרתי מקודם שמי שאומר הבאה לביתו זה מעשה קניין, ומי שאומר איחוד זה מעשה קניין איסורי, זה דבר איסורי. מי שאומר שניהם זה קניין ואיסור, שניהם. אבל בעצם אני יכול להגיד שגם הבאה לביתו זה ביטוי לגילוי מילתא, לחיים ביחד. הוא מביא אותה לביתו, ועכשיו הוא עושה את הקידושין. אז היא כבר נשואה. בהרשאה שהוא עושה את הקידושין, היא כבר נשואה. כי זה לא מעשה קניין של הבאה לביתו. היא אצלו. זה הנישואים. אבל אין נישואים, עוד לא היה קידושין. יש קידושין, אז כבר יש נישואים. כי היא נשואה. זאת אומרת, אני חוזר ואומר שמאחר שהסברנו שיכול להיות שכל עניינה של החופה זה גילוי מילתא, אנחנו יכולים להגיד שהגילוי מילתא הזה הוא גם מתבטא באהבה לביתו. וזה לא שאהבה לביתו זה דווקא מעשה קניין, אלא אהבה לביתו. אבל אם זה גילוי מילתא, לא צריך אהבה לביתו. יכול להיות שהם ישבו ביחד ויוכלו. יכול להיות שהם ישבו מתחת לקלוצאות, כמו שרגילים, שחתן וכלה מושיבים אותם ביחד. זה גילוי מילתא. זה לא מעשה קניין. אין כאן איזה חלות של קניין. זה לא רשות, זה לא ייחוד. אין כאן מעשה קניין. זה גילוי שהם זוג. ואני חושב שמי שאומר שההכנסה, פריסת העירייה וכו', הוא יגיד שהבא לביתו, זה בטח טוב, אבל לא צריך את זה. גם המציאות הזאת של הישיבה ביחד זה גם, ונהגו לעשות באופן כזה חגיגי שכולם רואים וכו', שכך עושים את גדר החופה. אמנם, אני רוצה כאן להעיר במאמר מוסגר, שהגר"א הוא אומר שכל העירייה הפרוסה הזאת שמכניסים תחתיה את החתן ואת הכלה, זה בעצם גדר של אהבה לביתו. כי בדרך כלל בני הזוג אחרי הנישואים, רוב הנשים, ככה היה סדר, הם גרים עדיין אצל אבי האישה, אצל החותן. אז איך יהיה הביטוי שהוא נשא אותה? מוציאים אותה מבית החותן אל בית הכנסת, אל חצר, שם פורסים את היריות הללו, וזה נותן ביטוי שהוא מביא אותה לביתו. זה גם כן מין כזה גילוי מילתא, כי זה לא ממש ביתו וכו'. אז אם נגיד שכל אהבה לביתו היא גילוי כזה, או שממש זה מעשה קניין, כי לפי דעת הגר"א, על כל פנים זה גדר, גם הכלונצאות האלה זה גדר של אהבה לביתו. אבל בפשטות, אהבה לביתו זה דבר אחר לגמרי. אבל גם המציאות הזאת של המדת החתן והכלה ביחד, ואחר כך הם אוכלים ביחד, והם במקום צנוע, לא הכוונה בייחוד שמתייחדים, אלא הכוונה כמו שזוג יושב לבד, שלא מפריעים לו. אז זה ככה, 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 זה ביטוי לנישואים. כלומר שהנישואים, הפעולה של החופה היא גילוי שהאנשים האלה מעכשיו הם נישואים. זה לא מעשה קניין. לא קניין איסורי ולא קניין אחר. ולאור זה אנחנו ממשיכים מעלה. זאת אומרת שהמחויבויות הם לא התחילו עכשיו, בגלל שעכשיו הוא התחייב, הוא חייב כל החיים לזון אותה. כל יום ויום כשהוא נשוי, אדם חייב לאשתו לזון אותה. החיוב הזה מתחדש בכל יום ויום. זה לא חידוש, זה לא חיוב שנוצר פעם אחת לאורך כל השנים. שעכשיו חייב במזונות כל ימי חיה. כל עוד שהם נשואים, יש עליו חיוב, כל יום החיוב הזה בגלל היותם נשואים. היא חייבת לו, הוא חייב לה, מעשה ידיה שלו, מזונותיה עליו, ושאר החיובים שהם חייבים זה לזה, זה מהמציאות של הנשואים. לא מאותו הרגע שהוא עשה קניין, ואז הוא התחייב את כל הדברים האלה, אלא המציאות שהם נשואים, היא מחייבת את כל החיובים הדדיים הללו. נפקא מינה, אם האישה אומרת איני ניזונת ואיני עושה, היא יכולה להגיד, כי כל דיני המעשה ידי בעלה זה במקום מזונות, זה תקנת חכמים, ואישה יכולה להגיד איני ניזונת ואיני עושה, אני יש לי פרנסה משלי, לא צריכה את המזונות, ואני לא רוצה לעשות לך את המלאכה, אני רוצה שתקבל המשכורת שלי יותר גדולה מהמשכורת שלך. אחר כך פיתרו אותה מעבודה. לא, היא אומרת, אני ניזונת ועושה. כן, מה שיהיה לי עבודה, יהיה בשלך. ועכשיו, אתה חייב לזון אותי. אם האישה אמרה, אני ניזונת, היא יכולה לחזור בה אחר כך, אחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים, או שלא, ויתרת, מלך יותר. לא יכולה להתחרט. זה תלוי. אם החיוב מתחדש כל הזמן, אם זוג נשוי כל הזמן, אתה חייב לזון. אם מבטרת, אתה לא חייב. אבל כל עוד, אבל אם היא לא מבטרת, אתה חייב. אישה לא יכולה למחול על מה שהבעל לא חייב לה. מחר הוא יהיה חייב לחיוב. לא יכולה עכשיו למחול על החיוב של הבעל של המחר. מחרתיים הבעל יתחייב על מחרתיים. כל יום הבעל מתחייב מחדש. עוד לא הגיע החיוב של מחר. היא לא יכולה למחול על זה. אז אם היא מחלה, היא יכולה להתחרט. אם זה היה חוב שהבעל התחייב לה, הוא חייב לה עכשיו 1,000 זהובים, כל יום ישלם לה 1. היא מוכלת על 1,000. אז הוא יותר לא חייב לה. כלומר, אם החיוב נוצר בשעת הנישואים על כל החיים, והיא מחלה, היא לא יכולה לחזור בה. כי היא מחלה. אבל אם החיוב הוא חיי הנישואים, הם היוצרים את החיוב הזה, החיוב הזה הוא חיוב שמתחדש כל הזמן. ועל כן, היא לא יכולה למחול על מה שבעתיד. אדם לא יכול למחול על חוב שלא נוצר, רק על חוב שקיים בפועל. והחוב הזה, החוב עד לא נוצר. ובאמת, זה מחלוקת בין הפוסקים. הרמה מביא לי מסימן סמכתת. יש אומרים, דכל אישה אומרת איני ניזונת ואיני עושה, נתבטלה התקנה ואינה יכולה לחזור בה, ולומר אני ניזונת ואני עושה. ויש חולקים שיכולה לחזור בה. אומנם המפרשים כאן מפרשים עוד טעמים בדבר הזה, אבל בעצם יכול להיות גם השורש הזה שזה תלוי בזה. הרמב״ם בפרק י"ח מלכות אישות, הרמב״ם אומר, תכף, הניח נשים רבות, אף על פי שהן שם זו אחר זו, ניזונות בשווה, שאין דין קדימה במטלטלים. כאן מדובר כאן, שהבעל כבר מת, והוא מתחייב בכתובה, שגם אחרי מותו, האישה תהיה ניזונת מנכסה, ועד שהיא תתחתן, או עד שהיא תקבל את הכתובה. אבל הוא התחתן עם אישה אחת, אחר כך התחתן עם אישה שנייה, כעת אין מספיק מזונות לכולם. האם הראשונה יכולה להגיד, הוא התחייב אליי מקודם, וכיוון שהוא חייב לי מקודם, אז קודם שיתנו לי את המזונות, אם יישאר, גם היא תקבל, השנייה תקבל. אני קודמת. אני זכיתי את זה ביום שהתקדשתי לו, שניסיתי לו, היא ניסה אחר כך, הוא קודם חייב לי. כמו כל חובות, שאדם חייב לשני אנשים, אז מי שיש לו זכות קדימה, נכסיו משועבדים, ראשית כל ללווה הראשון, למלווה הראשון, ואחר כך למלווה השני. אז הרמב״ם אומר, אף על פי שאין סען זו אחר זו, ניזונות בשווה שאין דין קדימה במטלטלים. ובקרקעות, יש דין קדימה. למה אין, במטלטלים אין שיעבוד, אז אין דין קדימה. אבל קרקעות נשתעבדו, אז הבעל נתחייב לאשתו, אם הוא ימות, תהיה ניזון מנכסיו, הקרקעות משועבדות לראשונה. וקודם צריכים לזון את הראשונה מהקרקעות, ואחר כך לזון את השנייה. הרייבד אומר, זה לא מדויק, מאיר הערה, אפילו ניזונות מן הקרקע, גם כן שתיהן ניזונות בשווה, לפי שאין חיוב המזונות אלא לאחר מותו, וכבר הגיע שעת החיוב לכולן בבת אחת, כלומר, כאילו זה חיוב חדש, ברגע שהוא מת, אז יש חיוב בכתובה שהוא זן את הנשים שלו שנשארו, אלמנות ממנו. זה חיוב חדש שבבת אחת הוא נוצר, בשעת מותו נוצר בשווה. הרמב״ם לא חושב ככה. הרמב״ם חושב שזה חיוב מתמשך ממקודם. ולכן על הקרקעות קודם הראשונה ניזונת ואחר כך השנייה ניזונת. כי הראשונה משובדת. אבל אם אנחנו נגיד שבכלל חיוב המזונות הוא לא חיוב של שיעבוד ביום הראשון. כל יום ויום החיוב נוצר מחדש. אם הוא מת, אז על הקרקע, על הממון שלו, הוא תחייב שכל הזמן הם תהיינה ניזונות, כל עוד שהם אלמנות שלו. אז החיוב הוא בשווה. נפקא מינה גם בחיים, אני אומר. אם אדם נשא אישה, ואחר כך נשא אישה שנייה, ויש לו מעט מזונות, אין דין לראשונה זכות קדימה להגיד, לי מגיע ראשונה. היום הוא מתחייב לשתי אנשים שלו. ושתי אנשים הם בשווה. ולכן החיוב הוא מתחדש. זה תלוי איך אנחנו מסתכלים. אם הנישואים עושים את כל החיובים, כלומר, החופה היא יוצרת את החיוב, מעכשיו הוא נעשה חייב, ועכשיו הוא נעשה חייב. לא בכל יום, לא המצב הנישואים המחייב, אלא הקניין של הנישואים הוא המחייב. אז יש זכות קדימה לאישה הראשונה, לפני האישה השנייה. אני רואה שהזמן עבר, לא הרגשתי. רציתי לעמוד על עוד נפקא מינה. על כל פנים, דנו כאן ביסוד הגדר של החיובים שיש לנישואים, האם זה מצב הנישואים הוא המחייב, וממילא יוצא שהחופה היא יצרה את מצב הנישואים, היא גילתה, כמו שאמרתי, את המימוש שלה, של חיי החיים המשותפים, ואז זה לא מעשה קניין בכלל. אז יכול להיות בקלונסאות וכדומה. או שזה מעשה קניין שמזה חיובים עם הנפקמינות ועם הביורים כמו שאנחנו אמרנו עד עכשיו.